ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מעילה דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שתי שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים בענייני שליחות בקשר למעילה. אמר לו, הווה לי מן החלון או מן הדלוסקימה. בעל הבית ביקש משליח להביא לו מפריטים, מטבעות, שהם קודש, והוא אומר להביא מהמקומות האלו. מטבעות שנמצאים בחלון או בדלוסקימה. דלוסקימה זה מין תיבה או קופסה. ונגיד שהיו כמה חלונות, כמה תיבות כאלו, והביא לו, והשליח הביא משם. אף על פי שאמר בעל הבית, לא היה בליבי אלא מזה, כפי שאמרנו, היו כמה תיבות, והבעל הבית היה בליבו, בראשו, שיביא מתיבה מסוימת. והשליח הביא מתיבה אחרת. למרות שבעל הבית אומר, אני לא התכוונתי שתביא משם, אלא משם, אלא ממקום אחר, והביא מזה, בעל הבית מעל. יש כלל, דברים שבלב אינם דברים. אם בסופו של דבר, בעל הבית סך הכל אמר, תביא לי מן החלון או מן הדלוסקימה, והשליח הביא ממקום זה או מקום זה, וזה תואם להוראות. למרות שבראש, במחשבות של בעל הבית היה משהו ספציפי והשליח לא הביא משם, זה לא מהווה הפרה של השליחות. כי, כפי שאמרנו, דברים שבלב אינם דברים, וברגע שהשליחות בוצע והשליח הביא קודש ממקום שהבעל הבית נקב בו, ובכך יש קיום השליחות, הבעל הבית, המשלח, הוא זה שמועיל. אבל אם אמר לו, הווה לי מן החלון, אם זה מה שהיה ההוראה, תביא לי ממטבעות שנמצאים בעדן החלון, והביא לו מן הדלוסקמה, או מן הדלוסקמה, או הציווי, ההוראה הייתה להביא מהדלוסקמה, והביא לו מן החלון, השליח מעל. כאן השליח לא קיים את שליחותו, וממילא השליח הוא זה שעשה, פעל מדעת עצמו, הוא מועיל. יש לנו סימון חדש, הוא בשוליים ממול, שלח ביד. זה הביטוי שאנחנו הבלטנו בצורת ההרגש, כמו שאנחנו מכנים אותו. מקרים של שליחות, כסף, הקדש, לחנווני. אנחנו נדבר על שליחות ביד חירש, שוטה וקטן, לחלופין ביד פיקח. ממשיך המשנה, שלח ביד חירש, שוטה וקטן. הוא שלח כסף, מטבעות של הקדש, לקנות פריט מהחנות. אם עשו שליחותו, בעל הבית מעל. אם הם ביצעו בדיוק מה שבעל הבית רצה, אז בעל הבית הוא זה שמועיל. לא עשו שליחותו, אם החירש, שוטה וקטן לא קימו, לא ביצעו מה שביקש מהם בעל הבית, ורק נזכיר שאנשים האלו, חירש, שוטה וקטן, הם אינם שייכים לתחום מצוות, עבירות, הם פטורים. אז אם הם לא עשו שליחותו, חנווני מעל לכשיוציא. חנווני הוא יש שייך למעילה, ברגע שהוא מוציא את הכספים אלו לצורכי עצמו. שלח ביד פיקח, ונזכר המשלח בעל הבית, נזכר שהוא שלחתי מעות קודש ביד הפיקח, עד שלא הגיע אצל חנווני. כעת בעל הבית הוא לא שוגג, הוא מה שנקרא מזיד. מזיד לא חייב במעילה. מעילה והקורבן שאדם חייב בגלל שהוא מעל בהקדש, זה שייך רק במי שהיה שוגג. אז כעת בעל הבית נזכר באמצע, לפני שהכספים הגיעו לחנווני. חנווני מעל לכשיוציא. המעילה שיש שייך כאן זה רק על החנווני, שהוא לא מודע לכך שהכספים הם הקדש. כשהוא יוציא הכספים האלו להוצאותיו, כיצד יעשה? איך יכול בעל הבית לנהוג כדי להציל את החנווני, שהוא לא יבוא בכלל למעילה? תשובה: נוטה פרוטה או כלי, בעל הבית ייקח מטבע או כלי ואומר, פרוטה של הקדש בכל מקום שהוא מחולל על זה. אז הוא מעביר את הקדושה מאותם מטבעות שבדרך לחנווני, ומעביר, פודה אותם על משהו ברשות המשלח, משהו ברשות בעל הבית. אז הוא מסר, הוא הוציא את הקדושה מאותם מטבעות, ואין בעיה עכשיו לגבי החנווני ומה שהוא יעשה איתם. שהקדש נבדה בכסף ובשווה כסף, זה שהבן אדם אמר פרוטה של הקדש שהוא לקח, נוטה פרוטה או כלי, כלי הוא שווה כסף. אפשר לבדות קודש גם על שווה כסף. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? בתחילת המשנה ראינו שבעל הבית ביקש מהשליח להביא מהחלון או מהדוסקמה, והוסיף המשנה, אף הפי שמע בעל הבית לא היה בליבי אלא מזה. מה רוצה המשנה ללמד? שלמרות שהוא אמר לא התכוונתי לזה אלא מזה, בכל זאת הבעל הבית מועיל? התשובה היא מה שהסברנו מקודם, דברים שבלב אינם דברים. זה שהבעל הבית היה מחשבות כאלו, לא אל תביא לי מכאן אלא מכאן, אבל הוא לא אמר את זה, לא פירט, אז זה נשאר בליבו. דברים שבלב אינם דברים, זה לא מהווה שיקול, ולכן הבעל הבית מעל. שילח ביד חירש וקטן, אם עשו שליחותן, בעל הבית מעל. הגמרא שואלת, והלאו בני שליחותן הנו? חירש וקטן הם לא יכולים, הם לא קשרים לתפקד כשליחים. אמר רב אלעזר, אנחנו משתמשים כעת בסימון בצורת בית, ובשוליים כתבנו שתי דעות להסביר. דאף על פי דחירשת וקטן אינן בני שליחותה, מכל מקום אם ביצעו רצון בעל הבית, הבעל הבית מעל. דימוי הראשון, אחד, כמעטן של זיתים. אחרי שאדם קוצר את זיתיו והוא ממלא שקיות עם הזיתים, ואז מביא אותם לבית הבד, שם הוא מערים אותם בערימות, ערימות של זיתים, ואז הם מתחילים מה שנקרא להזיע, נוזלים מתחילים לצאת מאותם זיתים, מוהל זיתים אולי אפשר לכנות את זה, והנוזלים האלו הם נחשבים כמשקה. משקה באופן הלכתי הוא דבר שיכול להכשיר לקבל טומאה, וזה דבר שקורה רק אם הבעלים היה להם רצון לאותם משקים. משקים למשל שהולכים לאיבוד אינם מכשירים לקבל טומאה, כי זה לא בגדר רצון, חפץ, חפץ בו, שלא חפץ בו בעל הבית. אז המעטן הזה שקשור לבד, אין לו דעת, אין לו מחשבות, ובכל זאת דרך ההזעה שם הזיתים נהיו מוכשרים לקבל טומאה. כל זה בגלל שבזה קוים רצון וחפץ בעל הבית, הוא שמח בכך. כמו כן החירש וקטן שהביאו את הכספים הקדושים לחנווני ותמועתן הביא פריט חזרה לבעל הבית, בזה קוים רצון בעל הבית, ולכן בעל הבית מועל, למרות שאותו חירש וקטן הם אינם מוגדרים כשליחים במלוא המובן של שליחות. יש תחומים אחרים בהלכה שהם יהיו פסולים לתפקד כשליח, כמי שמעביר משהו מאלף לבית. אבל כאן העיקר זה קיום רצון בעל הבית, וקוים כמו הדוגמה של מעטן של זיתים. יש עוד דוגמה, אנחנו נראה בשמו של רבי יוחנן, שמה שהחירשת וקטן עושים כאן, הם מעבירים את הכסף מבעל הבית לחנווני והפריט בחזרה, זה נקרא כמעשה קוף. ויש דוגמה לכך בהנחת עירוב תחומים, שאדם רוצה לאפשר לעצמו ללכת מעבר לאלפיים אמה בכיוון מסוים ממקום מושבו בשבת, הוא יכול להניח עירוב תחומים עד סוף אלפיים אמה ממקומו, ואז העירוב תחומים שהוא מזון שתי סודות, המזון הזה אומר שמקומו של אותו בן אדם נקבע במקום ההוא, המקום החדש, ומשם יש לו עוד אלפיים אמה שיכול ללכת בשבת. אחרת אדם מוגבל כידוע להישאר בתחומו. אנחנו לא נפרט ונרחיב על הלכות עירובי תחומים, אבל מה שחשוב לנו שהנחת אותו עירוב באותו נקודה מרוחק ממקומו בערב שבת, הנחת העירוב יכול להיות על ידי חירש שוטה וקטן, כמו על ידי הנחת העירוב בכוחות קוף. אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי ששאלנו הרי חירש שוטה וקטן אינם בני שליחותה, אמר רב אלעזר, הסאום ההלכה עושה את אותם החירש שוטה וקטן כמעטן של זיתים, דתנן. הזיתים מתי מקבלים טומאה, מאיזו נקודת זמן הם מוכשרים לקבל טומאה, מי שיזיא עור זיעת המעטן ולא זיעת הקופה. אנחנו נחזור על הדברים האלו דרך רש"י. הסאום, כותב רש"י, לחירשת וקטן כמעטן של זיתים, תתנן הזיתים מתי מקבלים טומאה, מי שיזיעו זיעת המעטן, שמחמת שמונחים במעטן בדוחק מתחממים ומזיעות טיפות שמן, ובאותה זיעה ניחא ליה לבעל הבית, משום דכבר מתחילים לקונצן כדי לסוחתן בבד, בבית הבד, איפה שיוצרים שמן זית. וכיוון דניחא ליה שנוח לו באי זיעה, הרי אין מוכשרים, מוכשרים לקבל טומאה. אבל לא זיעת הקופה. אני חושב שמיותר לציין, כי אני חושב שכולכם מכירים, יודעים שאוכלים אינם יכולים לקבל טומאה, אלא אם כן הם נרטבו על ידי משקה, כמו מים, יין, וכאן אנחנו מדברים על שמן. אז זה מכשיר אותם לקבל טומאה. אבל ממשיך רשי, לא זיעת הקופה, אותה זיעה שמזים בקופה, כשמלקטין אותן, כשמורידים את הזיתים מן העיצים, מלקטים אותם ושמים אותם בקופה, תהי זיעה לא חשיב עלי ולא ניחה עלי ולא מכשיר לקבל טומאה. הסברנו מקודם, כי הנוזלים האלו הם הולכים לאיבוד, הם הולכים לאיבוד. ומכל מקום, זיעת המעטן דניחא ליה בגבה, אמרינן דקרבית שליחותי דבעל הבית. הזיעה שיוצא בשעה שהם מונחים במעטן, אותו ערימה לפני השחיטה בבית הבד, הבעל הבית שמח מרוצה בנוזלים האלו, אף אגב דמעטן לאו בעל דעה, הוא חשיבה הזיעה, הוא נחשב כמשקה ומכשרה לטומאה. אז על אותו בסיס שהנה דבר שאינו בעל דעת, ובכל זאת הוא נקרא לזה מבצע רצון בעל הבית, אחרת המשקים האלו לא היו מכשירים אותם לקבל טומאה, הנמי אצלנו בניין המעילה חשיבה הנמי חיר של וקטן, אף אגב דלה בני דעה נינו, כי תביד השליחותי על ידיהן, כשקוים בוצע הרצון של הבעל הבית על ידם, הועיל וניחא ליה בגבי מעל. זה משקף חזרה לבעל הבית שהוא מועיל. חזרה לגמרא, רבי יוחנן אמר כאותה ששנינו, כדי להסביר חירש שוטה וקטן שגורמים לכך שהבעל הבית מועיל בזה שבוצע השליחות על ידם למרות שהם אינם בני שליחות. יש מקור, נתנו, מדובר פה על העירוב תחומין, המזון הזה, שתי סעודות, על גבי הקוף והוליכו, או על גבי הפיל והוליכו, לאותו מקום שהוא, הבעל הבית, רוצה שיהיה עירובו, כדי לקבוע מקומו מחדש לשבת. הרי זה עירוב. על מה רואים? כעבדה שליחותי. השליחות של בעל הבית קוים, והעירוב הוא עירוב כשר. החינמי התעביד שליחותי גם בענייננו, מיון שליחות כספי הקדש לחנווני, וקיום רצון בעל הבית, הופך את המבצע למעילה מצד בעל הבית. ורשי כותב לקראת סוף שורות הקצרות, ורבי יוחנן אמר מאחה. מכאן נראה שגם אינו בר דעת עושה השליחות. התנן נתנו לעירוב על גבי עקוף וליחו וקטני, הרי זה עירוב, אלמה אף אגב זה לא אבי בן דעת, הואיל ותעבידה שליחותי ועירוב, החינמי גם בעניין המעילה גבי חירש שוטה וקטן. שוב אנחנו חוזרים לגמרא, שלח ביד פיקח, ואז המשנה אמרה שמאחר שנזכר הבעל הבית באמצע הדרך, המעילה ייפול על החנווני כשהוא יוציא, כשהוא יוציא את הכספים האלו להוצאותיו. ואף אגב דלא ידקר שליח, אנחנו אומרים משמע, אני אומר שזה עלול להשתנות בהמשך הגמרא, אבל בינתיים משמע שהשליח לא מועיל. השליח לא נזכר, הוא עדיין שוגג. השליח לא מועיל על החנווני ורמיני. נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח, השליח מעל. אז זה סותר מה שדייקנו מקודם ממשנתנו. כאן רואים שבזמן שהשליח לא נזכר, הוא שוגג, הוא זה שמועיל. אמר רב ששת, מתניתין, המשנה שלנו שאמרנו שרק החנווני מועיל כשיוציא, כשנזכרו שניהם, לא רק בעל הבית, גם השליח נזכר באמצע הדרך שהמטבעות שבידו הם של הקדש, ומילא הוא אינו כבר שוגג ולכן לא שייך בו מעילה. כעת משנה חדשה ויש בו סימונים צורת כתר, ובצד בשוליים כתבנו נתן לו. זה הביטוי שאנחנו מדגישים, ואנחנו נראה ההדגשה הזאת ארבע פעמים. מקרים שונים של שינוי שליחות, בחלק מהם עדיין המשלח מעל למרות השינוי. במקרה ראשון השליח נשלח לקנות שני דברים, והלך וקנה בכל הכסף דבר אחד, כל הכסף הקודש שניתן לו, הוא קנה רק דבר אחד. הדוגמאות 2, 3 ו-4 בשלושה מקרים הנוספים השליח נשלח לקנות דבר אחד וקנה שני דברים. המשנה, נתן לו פחותה, אמר לו, אבי לי בחציה נרות ובחציה פתילות. בעל הבית נתן כסף קדוש לשליח וביקש ממנו שיביא בחצי פרוטה נרות. נרות זה כלי שמחזיק הפתילה והשמן, ובחצי פרוטה פתילות, והלך והביא לו בכולה פתילות או בכולה נרות. נזכיר שמעילה לא חלה אלא אם כן יש מעילה בשווי פרוטה, או שאמר לו הווה לי בכולה נרות או בכולה פתילות, והלך והביא בחציה נרות ובחציה פתילות. שניהם לא מעלו. מצד המשלח רצונו לא קוים, אז זה לא מעילה מצד בעל הבית. מצד השליח שווי המעילה הייתה חצי פרוטה. אנחנו נסתכל ברש"י, שלוש שורות מסוף העמוד, והלך והביא בכולה נרות ובכולה פתילות, שניהם לא מועלו. בעל הבית לא מעל שלא נעשה שליחותו, והשליח נמי לא מעל שבדבר ששינה בו שליחותו לא היה בו אלא חצי פרוטה, ואין מעילה בחצי פרוטה. נמשיך במשנה, דוגמה שלישית, מקרה שלישי. באמצע המקרה השני, אבל אם אמר לו הווה לי בחציה נרות ממקום פלוני ובחציה פתילות ממקום פלוני, והלך והביא לו נרות ממקום פתילות ופתילות ממקום נרות, השליח מעל. כאן המשלח לא מועל כי לא בוצע רצונו, אבל שווי המעילה מצד השליח היה בסך הכל פרוטה, ולכן השליח הוא זה שמועיל. מקרה שלישי, נתן לו שתי פרוטות ואמר לו, לך ובא לי אתרוג. זאת אומרת, אתרוג בשווי שתי פרוטות. והלך והביא לו באחת אתרוג ובאחת רימון. שניהם מועלו. השליח הביא בפרוטה אחת אתרוג ובפרוטה שנייה רימון. לפי התנא קמא, גם המשלח מועיל. רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, שהוא אומר לו, אתרוג גדול הייתי מבקש, אני נתתי לך שתי פרוטות כדי להביא רק אתרוג בשתי הפרוטות, והוצאת רק פרוטה אחת על אתרוג, והבאת לי קטן ורע. אז זה בכלל לא רצוני. נתן לו דינר זהב. נקדים ונאמר שדינר זהב לפי רש"י בסוגיה הוא שווה שישה דינרי כסף. ואמר לו המשלח, ביקש לך ובא לי חלוק, פריט של בגד. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והלך והביא לו בשישה, כלומר שישה דינרי כסף, בשלושה דינרי כסף חלוק, ובשלושה תלית, פריט אחר של ביגוד. שניהם מעלו. רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, שהוא אומר לו, הוא אומר לשליח, הנה נתתי לך דינר זהב, זה שישה דינרי כסף, חלוק גדול הייתי מבקש, והבאת לי קטן ורע, אז לא נעשה שליחותי כלל. הגמרא רוצה לדעת האם ניתן להסיק ממה שלמדנו במקרה שהוא נתן דינר זהב עבור חלוק, והלך והביא לו בחציו חלוק. וראינו שהבעל הבית גם כן מועיל לפי התנא קמא. האם נוכל להסיק מכאן שמת מינה מאן דאמר לשלוחו, זיל זבן לי קורא דארעא, ביקש שהשליח יקנה עבורו שטח אדמה בגודל קור, ועזל וזבן ליטחה, והשליח הביא או קנה עבורו חצי קור, ליטחה זה חצי קור, קני לוקח. מכאן שהעסקה קיימת, למרות ש השליח קנה רק חצי ממה שהתבקש. כאן ראינו שלפי התנא קמא, למרות שהשליח קנה רק חצי, השתמש רק בחצי, וקנה לו חלוק בחצי מהכסף, המשלח מועיל. זאת אומרת שיש כאן קיום רצונו. אז גם ברכישת קרקע, כמו שראינו, האם נסיק מכאן שאותו רכישה חלקי הוא תופס, הוא תקף? רש"י בשורה שלישית בשורות הקצרות, שם את מינה מה דאמר לשלוחי זבין וכו', כלומר שם את מימת ניתין דקטני והביא לו חלוק בשלושה, שניהם עלו, ואפילו בעל הבית אף הפי שציבו להביא לו בדינר זהב וזבן לו פחות ממה שאמר לו, שם את מיניים יש להסיק מכאן, היימן דאמר לחברי וכו', ותפשוט מהכה, ומשנתנו בוא נפשוט, בוא נסיק, וקנה לוקח אף הפי שקנה לו פחות. הגמרא אומרת לא, אין להסיק ממשנתנו, הוא לא משליך על מקרה אחר, המקרה של הקרקע. אמרי אחה במאי עסקינה, פה במשנה מה מדובר? כגון דאיתי לי שווה שישה שישרי, הוא השליח השיג עבור המשלח חלוק שבאמת שווה שישה דינרים, אבל קיבל בהוזלה בשלוש, הוא היה צריך רק להוציא שלושה דינרי כסף, אבל בכך הוא השיג חלוק שווה באמת דינר זהב, כמו שרצה בעל הבית בדיוק. השליח לא קנה לו משהו קטן, משהו פחות. זה מה שהגמרא עונה כעת, אבל אנחנו על זה רוצים להקשות. איהכי אימה סיפה, אבידו אומר בעל הבית לא מעל, שהוא בעל הבית יכול לומר לו לשליח, חלוק גדול הייתי מבקש ובית עלי חלוק קטן ורע. מהי רע? מה רע פה? לפי התיאור או ההסבר שאמרת מקודם, שהוא באמת השיג חלוק שווה דינר זהב בסופו של דבר, למה לפי רבי יהודה הוא היה מכנה אותו קטן ורע? הגמרא עונה בדמים. מה הכוונה בדמים? בשווי, בכסף, מה הכוונה? תראה מעלי, כך רבי יהודה אומר שבעל הבית היה יכול לטעון, אי יהבת דינר כולי, אם היית מוציא כל דינר הזהב אך ורק על החלוק, היית לי שווה שני דינרים, היית מביא לי והייתי מרוויח עוד יותר, כי היית יכול להשיג חלוק שווה שני דינרי זהב. כעת מה קרה? הנכון השגת בשלושה דינרי כסף חלוק שווה שישה דינרי כסף, זאת אומרת רווח של שלושה דינרי כסף, אבל הייתי יכול להרוויח שישה דינרי כסף אם היית מוציא את כל הדינר זהב עבור חלוק. הכי נמי מסתברא, תקטני, מודה רב יהודה בקטנית ששניהם מועלו. אם בעל הבית נתן נגיד דינר זהב לקניית קטנית, ודינר זהב אמרנו שווה שישה דינרי כסף, ואותו שליח היה קונה בשלושה דינרי כסף קטנית ובשלושה דבר אחר, רבי יהודה היה מודה שבכאן, במקרה הזה, אנחנו נסביר למה, כי זה לא ברור עדיין, שכאן בעל הבית אין לו טענה נגד השליח. אנחנו נקרא עוד פעם, מודה רבי יהודה בקטנית, ששני מעלו שהקטנית בפרוטה וקטנית בדינר. נסביר את זה עוד מעט תוך כדי הגמרא. איך היא דמי? המחירה של הקטנית, על מה מדובר? איך פועלים? אם באטרה דזבני בשומה, תראו, לא לפי משקל, אלא לפי שומה, לפי עומד. גבי קטנית נמי, איך הדייב לי סלע, מוזלי לי תווי. אם היה נותן עוד יותר כסף עבור הקטנית, כלומר לא היה מחלק את הכסף שקיבל למחצה חצי ממנו לקטנית, אלא היה מוציא את כל הכסף על קטנית, היה מקבל הוזלה עוד יותר משמעותי. אז למה רבי יהודה יודע? אמר רב פאפה, בדוכתא דמזבני בקני, הקטנית נמכר באותו מקום שאמרנו מודה רבי יהודה במידה או במשקל, קנה קנה בפרוטה, כל נגיד כל 100 גרם בפרוטה. זה לא משנה אם היית קונה הרבה או מעט, זה אותו תעריף. דהתם פסיק מלטיו, שמה במקום כזה הם לא ייתן תוספת בגלל שהוא מוציא יותר כסף עבור הרכישה. רשי כותב דקנה תקנה בפוטה, דעת הפסיק המלטאי הוא, ולא יביא תוספת כלל. הלכך לא מצי למים בבעל הבית כלום, אלא כי הייתי לי קטנית שווה דינר בשלושה, שניהם מועלו. המשנה. לפני שנתקדם לתוכן המשנה, נפנה תשומת ליבנו לשוליים. אפשר לראות שמה מעוין, הם יופיעו, כמה מעוינים יופיעו במשנה. אנשים שונים שהופקדו אצלם מעות קודש. א', צורים, כאילו קשורים ביחד, קשורים בתוך אזור ארנק, מטפחת. ב', מותרים, כלומר לא קשורים. מה דינם אם השתמשו בהן? אנחנו נראה הפקדה אצל שולחני, הוא חלפן כספים, בעל הבית, אדם פרטי וחנווני. כתבנו עוד בשוליים, תערובת פרוטה של הקדש בכיס של פרוטות חולין. המשנה, המפקיד מעות של הקדש אצל שולחני, אם צורין לא ישתמש בהן. השולחני לא היה אמור להשתמש במעות שהופקדו אצלו קשורים יחד. לפיכך, אם הוציא, מעל, השולחני מועיל. אם מותרים, אם הם לא קשורים, ואדם הפקיד כספים, מטבעות, אצל שולחני, ישתמש בהן. זה כאילו רשות להשתמש בהן. כולם יודעים מי זה שולחני, מה הוא עושה. לפיכך, אם הוציא, לא מעל, כלומר השולחני לא מועיל, אלא המפקיד. אצל בעל הבית, בין כך ובין כך, בין צורים, בין מותרים, לא ישתמש בהן. בעל הבית, אדם פרטי, לא אמור להשתמש בכספים, במטבעות שהופקדו אצלו. לפיכך, אם הוציא, בעל הבית מעל. החנווני כבעל הבית, דברי רבי מאיר. רבי דה אומר, כשולחני. חנווני הוא מדי פעם צריך לתת עודף, אז הוא צריך כספים, מטבעות לשם כך. אז מאחר שהוא משתמש בהם מדי פעם, נוצר מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה איך להגדיר החנווני. נמשיך במשנה. הקטע שנקרא עכשיו הוא נקרא רשע, אני אומר את זה לשם המשך הגמרא, ועוד כמה שורות נראה סיפה. כתבנו את המילים האלו בין השורות. נמשיך. נפלה פרוטה של הקדש בתוך כיסו, או שאמר פרוטה בכיס זה הקדש, כיוון שהוציא את הראשונה מעל, דברי רבי עקיבא. לפי רבי עקיבא יש לחשוש שהראשון הוא כבר המטבע הפרוטה הקדושה, והחכמים אומרים אין כאן מעילה עד שיוציא את כל הכיס. לפי החכמים, רק במצב שהוא ודאי עבר, וזה רק אם הוא יגמור את כל הכיס, אז יש מעילה. הוא מודה רבי עקיבא לחכמים ואומר פרוטה מן כיס זה הקדש, שהוא מוציא והולך עד שיוציא את כל הכיס. כלומר, גם לפי רבי עקיבא אין כאן מעילה עד שהוא יוציא את כל המטבעות להוצאות שהיו באותו כיס. מבחינת מבנה, אנחנו רואים מספרים רומאים וגם צורת המשולש, וזה ילווה אותנו עד חף ב' עמוד א', וכתבנו בשוליים מספרים 1 עד 3, 3 לשונות בקושיית ריש לקיש. ריש לקיש מעלה קושי, ויהיו שלושה לשונות מה בדיוק הוא העלה כקושי. המילה רמי, לשון לעלות סתירה, רמינו, רמי, הוא מובלט אצלנו במשולש, ויש לקיש מקשה מספר דמנטין שבו רבי גיבה מודה לחכמים דאין מילה עד שמוציא פרוטה האחרונה, ומקשה מכאן על מקורות אחרים בענייני תערובת, שרואים שיש איסור כבר מהראשון. פס הכפול יבליט ואומר לא יפתור כיס זה מן ההקדש. בכל אחד מלשונות 1 עד 3 מופיע אותו תשובה. עכשיו הגמרא. כי עתה רב דימי אמר רמי לי ריש לקיש לרבי יוחנן, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? פי הלשנה הראשונה, הסתירה שריש לקיש מעלה הוא בתוך משנתנו עצמה. ברישה ראינו שרבי עקיבא די חושש אפילו מפרוטה ראשונה שיוצאים מהכיס, כבר חשש הוא של הקדש. בסיפה לא, אין כאן מעילה עד שיוציא את כל הכיס. אז מה ההבדל? אמר לי רבי יוחנן עונה סיפה ואומר לו יפתור כיס זה, מפתור כוונה לא ייגמר, לא יפתור כיס זה מן ההקדש. כלומר שוודאי יש בכיס זה הקדש, אבל הוא בא לפתור בסוף. רש"י שלוש שורות מהסוף אמר לי סיפה ואומר לא יפתור כי זה מן ההקדש, שלא יהיה בו הקדש כל שהוא, וכיוון דאמר אחי משמע דפרוטה אחרונה כאמר דתי הקדש לאחי לא מעל אלא באחרונה. אז זה תלוי בלשון איך הבן אדם נדר. אז אם הוא אומר לא יפתור כי זה מן ההקדש, זה באופן ברור שהכוונה הוא על הפרוטה האחרונה. נמשיך בגמרא. נקיית הרבין אמר כיסין השברים רמה לי תתנן, הסתירה היא בין משנתנו לבין המקרה הבא. האומר אחד משברי הקדש היו לו שניים, הגדול שבעין הקדש, כי אדם מקדיש בעין יפה. אז אם יש שניים והם לא שווים זה לזה, אז הגדול הוא זה שהקדש. ניתן לדייק, מה אם שני הם שווים? אז הראשון שיבוא לידו, כותב רשי בשורה האחרונה, אבי הקדש. אז למה במשנתנו רבי עקיבא מודה בספר שרק פרוטה האחרונה הוא נחשב כהקדש? אמר לי, אז רבי יוחנן עונה ספר ואומר לא יפתור כיס זה מן ההקדש. מאחר שהוא ניסח את נדרו כך, אז מובן שהכוונה היה על דווקא על הפרוטה האחרונה. אנחנו ממשיכים לחבט עמוד א', וכאן אנחנו נראה את הסתירה האחרונה, הלשנה האחרונה. אף פאפה אמר כיסין הלוגין, לוג, אנחנו נראה לוג זה מידה של יין במקרה שלנו, רמה לי. אז אמרנו שהמשנה כבר מוכר לנו, הכוונה לספר של המשנה שרבי עקיבא אומר שאין חשש הקדש עד דווקא האחרונה. מכאן נראה גישה אחרת. אז עוד פעם, הפאפה רמה כיסין הלוגין רמה לי דתנן, הלוקח יין מבין הקוטים. הקוטים הם לא היו אמינים לגבי הפרשת תרומות ומעשרות, ובן אדם נמצא למשל קרוב לכניסת שבת והוא רוצה להפריש תרומות ומעשרות, אין לו כלים זמינים כדי להפריש את ההפרשות כרגיל, להפריש תרומה לכאן ולמעשה ראשון לכלי שאין כלי אחר וכו'. אז יש אפשרות כזאת. אומר שני לוגים שאני עתיד להפריש, שני לוגים כוונה שניים מתוך 100, זה 2%, זה השיעור של תרומה גדולה. אז הוא מכריז שני לוגים שאני עתיד להפריש, שאני אשאיר בסוף, הרי הם תרומה. 10 לוגים מעשר ראשון. אחרי שהוא מוריד את התרומה והמעשר ראשון, אז אם היו 100 לוגים בהתחלה, אז עכשיו יש כמעט 90 לוג, אז 9 מעשר שני, זה העשירית ממה שנשאר. ומיכל, מיכל זה ראשון פדיון, מעשר שני אפשר להעביר את הקדושה למטבעות. אז הוא מיכל, הוא פודה את המעשר שני ושותה מיד, דברי רבי מאיר, יכול לשתות ויזהר שישאיר בסוף את ההפרשות שהוא אמר שהוא הוציא בפיו. אז יכול לשתות על סמך מה שישאר בסוף. אנחנו מסבירים שלפי רבי מאיר יש ברירה, זאת אומרת שהוברר הדבר למפריע שמשהו השאיר, אילו הם היו התרומות וההפרשות שהוא אמר, ומשהו שתה עד אז היה חולין, כלומר הכל כשר. זה שיטת רבי מאיר. רבי דב, רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים. אנחנו נלמד לפי מה שמופיע ברש"י, הקושיה שאנחנו אמורים לראות, להפיק מכאן, איך רואים את הקושיה הזה, עצמו שנוי במחלוקת. תוספות הוא מביא שתי גישות, אנחנו נצטמד לגישתו של רש"י. ובתוך הרש"י, שלוש שורות לפני השורות הרחבות, לקראת סוף הרש"י, והד רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, אלו שאסרו להתחיל לשתות על סמך ההפרשה הזאת, קשיה עד רבי עקיבא. דמודה רבי עקיבא בעניין הכיס בספר, הוא עודה שמוציא והולך עד האחרונה. דכי איך ידעך ביין, אמר השיטות האלו שאסרו, אמרו אין ברירה, אתה לא יכול להישען ולסמוך על מה שתשאיר בסוף שאלו הם היו הפרשות. דמין הראשון אמרינה נמי איקה למימה שהוא תרומה המעשר. כבר מההתחלה רואים שיש לחשוש שאולי משהו שותה עכשיו זה התרומה. גבי הקדש נמי הכל פוטר פוטר איקה למימה שהיא הקדש. מה התשובה? בטח ניחשתם. אמר לי רבי יוחנן עונה, סייפה דמניטין שמודה רבי עקיבא שאין לחשוש על המטבעות הראשונות, ואומר לא יפתור כיס זה מן ההקדש. כפי שאמרנו, הלשון הזה משמע באופן ברור שההקדש הוא לא יופיע עד הפרוטה האחרונה, אבל עד אז שאר הפרוטות חולין. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים מסכת מילה, ובעזרת השם בשיעור הבא ניפגש במסכת תמיד. עד כאן שיעורנו להיום.